אז רציתי לשאול אותך שאלה, קודם כל. מה העצה הכי טובה שלך להורה שיש לו מתבגר עם הפרעת קשב וריכוז, שהבלגן הוא בכל הבית, הבית מציף אותו, יוצר לו תחושת עומס, והוא רק רוצה להתפוצץ על המתבגר, אבל בכל זאת כן חשוב לו לבוא לקראתו ולתת לו יחס הוגן. מה היית מציעה שהוא יעשה?
אז ככה, בתור התחלה, לעשות הפרדה בין המרחב הציבורי, המרחב המשותף, לבין החדר שלו. תנו לו לנהל את העניינים שלו בחדר שלו כמו שהוא רוצה. תנו לו את החופש, תנו לו את העצמאות. אנחנו נדבר על זה גם קצת בהמשך. ובתור התחלה, נתחיל עם המרחב המשותף.
לגמרי. אני חייבת להודות שלפני שאת באת לכאן, אני דחפתי את כל הבלגן שלי לחדר. את הכביסה, את הבגדים שלא קיפלתי. אז במקום מסוים אני חושבת שזה לא רק אצל מתבגרים הפרעת קשב, אלא גם אצל אנשים בוגרים.
לגמרי.
שלא יכולים להתעסק כל היום ולסדר. אז רגע לפני שנמשיך, פתיח קצר ונצלול לפרק. היי, אני ארבל מהחשק לסדר, והגעתם לפודקאסט שלי, עושים סדר. כאן נדבר על ההשפעה העמוקה של הסדר בחיים שלנו, בפן הפיזי, הרגשי והמנטלי. יאללה, בואו נעשה סדר. אז בואי נתחיל מלהציג את עצמנו. רוצה להציג את עצמך, רונית?
אני אתחיל, אוקיי. אז אני מאמנת אישית, מדריכת הורים, אני מלווה הורים, נוער וילדים, במומחיות של הפרעת קשב, אני מומחית להפרעת קשב, זה התחום עיסוק שלי.
ומופרעת קשב בעצמך, שתינו בעצם.
כן, כן, אני אימא לשתי בנות, יש לי בנות עם הפרעת קשב, אני עם הפרעת קשב, ברור, זה כן. נכון, ואני, האמת שאני מאמינה בכוח של ההורים להשתנות ולשנות, קודם כל. ואני לא מבטרת לכם, למי שמגיע אליי, בתהליך הזה, זה לא תהליך פשוט, זה תהליך של שינוי, זה מסע, ואני איתכם יד ביד במסע הזה.
מדהים. אז אני ארבל, בעלת העסק החשק לסדר, כמו שאמרתי, מפרעת קשב בעצמי, ומאוד אוהבת להציף את כל איך שהפרעת קשב משפיעה על היכולת שלנו לסדר את המרחב, על האתגרים שזה מביא איתם, וגם באופן כללי לכל האנשים שיש להם את האתגרים עם סדר וארגון במרחב. וזהו, ובאמת הלייב הזה היה חשוב לי גם באופן אישי, כי אני אמנם הייתי מתבגרת שיחסית המרחב שלה מסודר, אבל אני יודעת שיש לא מעט מתבגרים שזה הדבר שהוא הכי מאתגר אותם, הדבר שהם הכי מרגישים שיש עליהם ביקורת לגביו. בסוף הפרעת קשב היא כן נוירולוגית, כלומר זה יש פגיעה בתפקודים הניהוליים, ואז זה לא משהו שהמתבגר בוחר לעשות, אלא משהו שהוא חלק מאיך שהחשיבה שלו מתנהלת. אז אנחנו נדבר עוד מעט גם על ההשפעות של זה. רוצה להתחיל מסיפור?
כן,
קצר?
אני אתחיל מסיפור של מישהי, נקרא לה שרית לצורך הסיפור, שהגיעה אליי לקליניקה, ממש מיואשת בהקשר הזה, צועקת הצילו, היא אומרת לי, המצב בבית בלתי נסבל, כל הדברים מפוזרים בבית, הנעליים, התיקים, הבגדים, הגרביים, הכל מפוזר בכל הבית, שלא לדבר על מה שקורה אצלו בחדר. זה עטיפות של ממתקים, זה צלחות אם הוא סיים לאכול ולא פינה אותן. פשוט סיוט, והיא רוצה לדעת מה עושים.
נכון, כי באמת זה מאוד מתסכל, גם להורים וגם לילדים. אף ילד לא רוצה עכשיו לחיות באזור מבולגן, אבל לפעמים יש ממש חוסר אונים ותחושת חוסר מסוגלות אל מול הדבר הזה. אז רציתי שככה תשתפי אותנו מהניסיון שלך, מה קורה אצל ההורים? מה קורה לאותה אימא, לשרית, כשהיא פוגשת את הבלגן הזה בבית?
אז קודם כל היא מוצפת. היא לא מבינה איך אפשר להתנהל בבלגן כזה. היא לא מצליחה להבין בכלל מה קורה למתבגר שלה, או כשהוא היה גם יותר קטן, כן? זה לא מתחיל בגיל להתבגרות.
נכון.
זה חשוב להגיד את זה. היא מודגת מה יהיה איתו כשהוא יהיה גדול יותר, איך הוא יתנהל בחיים כשהוא יהיה עצמאי. מערכת היחסים ביניהם קשה, הם רבים וצועקים כי כמה אפשר, והיא נואמת ומסבירה, וזה רק עושה את ההפך. אז היא רוצה מערכת יחסים טובה, היא רוצה תקשורת טובה, היא רוצה לתת לו את העצמאות שלו.
זה גם באמת פוגע במערכת יחסים, כלומר, אנחנו מדברים כרגע על מתבגרים, אבל בדיוק שיתפנו אחת את השנייה לפני כן, איך זה פוגש אותנו בזוגיות. זה בכל המערכות יחסים בתוך הבית, כי כל אחד גם לפעמים רואה את הדברים אחרת, מנקודת המבט שלו, מה חשוב לו יותר, מה חשוב לו פחות, ואז זה יכול ממש ליצור איזשהו קצר בתקשורת, והאשמות, ואלבון, וביקורת, וכל אלה כמובן לא ממש עושים טוב למערכת יחסים.
בדיוק, ושם אנחנו נמצאים כהורים. זה המקום שלנו כהורים. גם אני רוצה להוסיף, כשלפעמים, למשל אצלי, אני חייבת שיהיה לי סדר כדי להרגיע את הסדר בראש. ויש הורים, עם הפרעת קשב או בלי הפרעת קשב, שחייבים את הסדר הזה, ובאמת יש הצפה מאוד גדולה כשיש בלגן. אז גם להורים קשה. זאת אומרת, יש פה קושי נוסף להורים שיש להם הפרעת קשב גם, להתמודד עם הדבר הזה.
אז בעצם חשוב גם לדעת ולראות, כדי להצליח להבין את המתבגר, מה המתבגר עובר. כלומר, מה הוא חושב. אפילו אולי תנסו רגע להיכנס אתם לראש שלכם בתור מתבגרים, מה ההורים ציפו מכם, מה אתם רציתם שיהיה. אולי איפה היה לכם יותר קל לעשות דווקא כשביקשו ממכם לעשות משהו, ולא באמת רציתם לעשות אותו. אז איך את רואה?
אז קודם כל, קודם כל נחלק את זה לשני חלקים. יש את הרובד של מתבגר ככל מתבגר. זה הזמן של המתבגרים שלנו בעצם לחתוך את חבל הטבור ולשאוף לנפרדות ולעצמאות. ומצד שני, אנחנו דואגים להם, אנחנו רוצים לשמור עליהם. על זה צריך להוסיף את הסיפור של הפרעת הקשב. בנוסף, זאת אומרת, לכל המתבגרים קשה, ולכל ההורים קשה, או לרוב, אני לא אגיד כל, אבל לרוב, על אחת כמה וכמה כשמדובר במתבגר עם הפרעת קשב. וציינת את זה קודם, אבל יש פה באמת את הקשיים בתפקודים הניהוליים, וזה הארגון, והתכנון, והמוטיבציה, לגייס מוטיבציה לעשות, ולהתחיל לסדר, או אפילו להתמיד בלסדר, או בכלל, אנחנו מתחילים משהו, ופתאום משהו אחר מסיח את דעתנו, אני גם ככה.
וואו, כן, גם אני.
אני עושה משהו, ואז אני אומרת, רגע, לא עניתי למייל הזה, ואז אני הולכת לענות למייל הזה, וככה הדברים מתגלגלים ולא מסיימים שום דבר.
עכשיו, גם אם תמיד הם ירגישו שם שהם לא בסדר, כלומר, איך החדר שלך תמיד נראה כך? למה החדר שלך תמיד מבולגן? איך אתה מוצא פה משהו? איך אתה יכול לחיות עם כל הלכלוך הזה והזוהמה הזאתי? יש המון ביקורת, ואז גם באופן כללי, המתבגר תופס את עצמו כמישהו שלא מסוגל באמת לשנות את זה. או לא כדאי לו, מה זה ייתן לו? גם ככה אני אסדר, זה יתבלגן ושוב יחסו עליי. מכירה את זה מאחותי, מהממת, שכל פעם שכאילו עזרתי לסדר את הארון, ואז היא מתארגנת ליציאה, היא כזה זורקת את הדברים בחדר, ואז הבגדים המלוכלכים מתערבבים ענקיים, ואז היא חוזרת הביתה ואין לקוח, היא זורקת את זה על הרצפה, וזה לפעמים פשוט באמת, זאת ההתנהלות שלה. זה אולי אני, כמי שאוהבת סנר וארגון, מסתכלת על זה ואומרת, אוקיי, אני לא הייתי עושה את זה, אבל מה לעשות? כנראה שהיא לא בדיוק תשתנה, נכון?
נכון. אנחנו לא יכולים לשנות לגמרי. אנחנו כן בהתנהלות שלנו כהורים, ושוב אני אחזור לזה שזה יכול להתחיל, כדאי שזה יתחיל בגיל צעיר, להרגיל, להכניס את זה להרגלים. תכף נדבר איך, כמה דברים, או כמה כלים, איך אפשר לעשות את זה. אבל כן, את אמרת על העניין הזה שהם לא בסדר, או שיש ביקורת ושיפוט. צריך לזכור שהכל, גם בלימודים הם לא בסדר, תמיד הם לא בסדר, תמיד ההסתכלות היא שלילית, ו... הבית הוא המקום הבטוח, אז חשוב שנלמד להיות יותר חיובים בבית.
למצוא את הדרך בכל זאת, כן, כמו שאת אמרת, לדבר על זה בצורה חיובית, למצוא את מה שכן אפשרי. אנחנו תכף נדבר על זה באיך באמת אפשר בכל זאת לתקשר ולקדם את הנושא הזה בבית, כי זה בסוף, כשהמרחב מסודר, זה עושה לכולנו שקט בראש, וזה עושה נעים יותר לכולנו, אז זה כן חשוב למצוא איזושהי דרך, רק באמת חשוב, דיברת על זה גם פה, הציפיות. כלומר, אנחנו מדמיינים שאנחנו רוצים שהבית יראה בדרך מסוימת. זה קורה לכולם, גם לאנשים שהם בלי הפרעת קשב, גם בלי מתבגרים, זה גם יכול לקרות כשבן אדם חי לבד, אוקיי? עם עצמו, הוא מצפה שהבית תמיד יהיה מאורגן, שיהיה קל להחזיר למקום, שכל הזמן תהיה לו את הפניות לתחזק את הבית בשגרה, ולפעמים זה לא קורה, מכל מיני סיבות, וחשוב לשים לב להבדל בין הציפיות שלנו, ההורים נגיד, או בני הבית, למה שאפשרי.
נכון.
בין האידיאל
כן.
למציאות,
פעם שמעתי משפט כזה שאומר, כשנולד ילד, נולדים בעצם שני ילדים. הילד שדמיינתי והילד האמיתי. ולא בהכרח יש אלימה בין שני הילדים האלה. במה שאנחנו מדמיינים כהורים, וכמו שאת אומרת, גם בהקשר של הסדר והארגון בבית.
וואו, לגמרי. אז מה עושים? הגענו לחלק של מה עושים.
אז דיברנו על חיובי, על לחשוב חיובי או להתנהג חיובי. אז זה תקשורת, מה שנקרא תקשורת מקרבת. זה לבוא ממקום מכבד, לבוא ממקום משתף. זאת אומרת, ליצור תקשורת של שיתוף פעולה. לא למה אתה לא מסדר את החדר או איך נראה החדר, אלא בוא נראה, בוא נחשוב ביחד איך אנחנו יכולים. אנחנו דיברנו בהתחלה להפריד את המרחב המשותף או הציבורי לחדר, אז אם רגע נדבר על הסלון, אז בוא נראה איך כל הדברים האלה לא מתפזרים להם בסלון, מה יכול לעזור לך, ואיך אנחנו יכולים להגיע למשהו שאנחנו יכולים לחיות איתו כהורים, וזו גם מיומנות שחשוב להקנות אותה לילדים.
נכון, כי בסוף גם מה שאנחנו לומדים מהבית, גם מוביל אותנו אחרי זה להיות ההורים שאנחנו נהיה. כלומר, אני נגיד בשלב הזה, מסיקים מסקנות, אבל עדיין יש כל מיני אוטומטים, ובסוף זה גם משפיע לדעתי מאוד על השיח הפנימי. אני רואה את זה אצלי, יש דברים שאני אומרת לעצמי שאני לא עשיתי בסדר, כשהיו אומרים לי בבית שלא עשיתי בסדר. אז דווקא דבר כזה יכול גם לגרום לאדם עצמו למצוא פתרונות יצירתיים מתוך מה שכן חיובי, מה שכן אפשרי, מה אנחנו יכולים לעשות ביחד. אז אני מאוד אוהבת את הטיפ הזה.
זה מצוין, כי באמת ככל שאנחנו משתפים וחושבים ביחד, עושים סיור מוחות ביחד, הסיכוי לשיתוף פעולה מצד המתבגר, בטח מתבגרים זה עוד יותר קשה מילדים יותר קטנים, הסיכוי לשיתוף פעולה הוא הרבה יותר גדול, וכמו שאמרת, גם הקטע היצירתי אצל הרבה אנשים עם הפרעת קשב הוא חזק,
ממש.
אז בואו נעזר בזה.
בואו נשתמש בזה, ביכולת הזאת ליצירתיות ומציאת פתרונות. אפשר לעבור לנקודה הבאה?
בטח. ציפיות ברורות, הוראות ברורות, הנחיות ברורות, לא לך תסדר או תאסוף, אלא בוא עכשיו נאסוף את הגרביים או את הנעליים. זאת אומרת, להיות מאוד מאוד מדויקים, גם אם זה מתבגר ואנחנו בטוחים שהוא מבין, והוא מבין והם ילדים מקסימים וחכמים, עדיין הנחיות צריכות להיות מאוד מאוד ברורות, וכמובן גם בצעדים מאוד קטנים. זאת אומרת, לחלק את זה לצעדים. לא עכשיו מין משימה גדולה כזאת שמפחידה, תסדר את כל הבלגן שעשית בכל הבית, אלא בואו נגדיר להם בדיוק מה אנחנו רוצים מהם.
נכון. למשל, היום יום של כביסה, אנחנו תכף נתנו דוגמה, היום יום של כביסה, בוא תאסוף את כל הבגדים המלוכלכים כדי שנוכל לחבס אותם.
נכון. מה קורה אם לא? אם הוא לא אוסף, אז לא יהיו לו בגדים נקיים. נכון. זאת התוצאה. זאת אומרת, גם זה חשוב להגיד ולחשוב ביחד מה התוצאה. נכון. לא אנחנו נגיד כעונש, אני לא אחבס לך את הבגדים כי אני לא המשרתת שלך, אלא בוא נחשוב ביחד מה קורה כשהבגדים לא מגיעים לכביסה.
נכון. וזה גם יכול להיות, למשל, אם יש עוזרת בית, אז ביום שהיא מגיעה, שהוא יעשה את ההכנה, אחרת אם הדברים יהיו על הרצפה והיא תזיז אותם, יכול להיות שהוא לא ימצא דברים שחשובים לו, וזה באמת, יש לזה איזושהי השפעה. אז למצוא את הדרך, לדבר על משימות ספציפיות. אולי לא באמת את כל החדר ביום אחד, אלא רק את השולחן היום, כי אתה צריך לשבת אולי ללמוד. או רק את הרצפה, כי צריך לשטוף את הרצפה.
נכון. הדבר הבא שאפשר לעשות, זה לעשות רישום. ממש להכין טבלה. אנשים עם הפרעת קשב, הוויזואליות של הדברים, היא מדברת אליהם יותר ממילים. נכון. או מדברים, אז תעשו טבלה. הוא יעשה טבלה. יעשה וי, עשה את המשימות. את זה אני מחברת לנושא, או לנקודה הבאה, שזה השגרה. לחבר את זה למשהו בשגרה. אנחנו מצחצחים שיניים, אנחנו מורידים בגדים, לא יודעת, הולכים להתקלח, נשים את הבגדים כצעד נוסף בסל הכביסה. אז מחברים את זה לשגרה, וזה הופך להרגל באיזשהו שלב.
נכון, אני גם רואה את זה הרבה פעמים אצל משפחות, שהם עושים לוח משימות גם של הבית. היום הילד הזה אחראי על לפנות את המדיח, הילד הזה אחראי על לטטא את הבית. אפשר גם לחבר את זה באמת למשימות משותפות, ולא רק של החדר.
נכון, זה מצוין. בכלל, משימות בבית זה חשוב, זה מצוין, זה באמת מגביר את תחושת המסוגלות.
נכון.
אבל נניח קיפול כביסה, בואו ניקח רגע את העניין של קיפול כביסה. יכול להיות שהוא לא יקפל כמו שאנחנו אוהבים. סבבה, תשחררו. תשחררו, תשמחו ותנו לו את האחריות.
נכון.
אל תעירו, לא קיבלת טוב את החולצה, לא... קיפל, לא משנה איך.
כן, גם שוב, אפשר להפריד, שהוא יקפל את הכביסה שלו, ואתם תקפלו את שלכם. אני יודעת שאת שלי, אני לא הייתי רוצה אפילו שהבן זוג שלי יקפל, כי הוא מקפל שונה ממני, אז אני מקפלת. זה לקחת על עצמנו את מה שבאמת חשוב לנו בקטע של הציפיות. במקום להגיד, הוא צריך ללמוד איך לקפל כמו שצריך.
נכון.
אוקיי, את זה אני אשאיר לעצמי, ושהוא יעשה את הדברים האלה, או שאני אשחרר את הביקורת על זה שזה לא קורה בדרך שלי.
כי זה בדיוק העניין של מה שדיברנו בהתחלה, על השמירה הזאת של הנפרדות, הרצון לצאת לעצמאות.
נכון.
תנו להם את זה במקומות שאתם מסוגלים לתת להם את זה. אז אל תקפלו להם את הכביסה, או אל תעירו להם איך לקפל את הכביסה. נקודה נוספת זה, אפשר להוסיף לזה אלמנט של אתגר או משחק. תם דוגמה, סל כביסה אולי לתלות גבוה, ואז אפשר המתבגר יכול לקלוע לסל, אולי הוא ייהנה מזה, או לשים טיימר ולהגיד עכשיו בעשר דקות, בוא נראה כמה אני יכול לסדר. מין אתגר כזה, או אלמנט של תחרות עם עצמו, כן? לא.
זה גם מי שיכול להיות טוב, אם אתם מכירים את כל הגרביים הבודדות, אני בטוחה שאצל אנשים מפרט קשב, השק של הגרביים הבודדות, הוא נמצא בכל בית, אז אפשר גם עם זה לעשות איזשהו משחק, תחרות, אולי הם מתבגרים, זה קצת פחות יעניין אותם, אבל עם ילדים צעירים, בטוח, כן. עושים את זה ביחד. וגם נפטרים מהעסקית הזאת שסתם עושה בלגן ודוחים את ההתעסקות איתה.
ואני חושבת אחד הדברים החשובים תוך כל הדבר הזה, או עוד עצה או עוד כלי, וזה כל הנושא של תגמול וחיזוקים חיוביים. התחלנו עם זה ואנחנו נדבר על זה שוב כמה שניות. לא לפחד מתגמול. ילדים ונוער עם הפרעת קשב, קשה להם לייצר מוטיבציה אם אין להם תגמול מיידי, אין להם איזשהו סיפוק מיידי. כל הנושא של דופמין וכל הסיפור הזה,
כן.
אז תתגמלו, תחליטו ביחד על מה...
מה למשל יכול להיות תגמול?
אני יודעת שאתה שרית שהגיעה אליי עם הבן שלה דניאל, הוא אמר לי, תשמעי, אנחנו בתחרות בבית ספר, אנחנו במשחקי מחשב, וכל פעם אנחנו קונים כל מיני, איך זה נקרא, אביזרים או דברים כאלה למשחק מחשב. זה עולה 3-4 שקלים, 5 שקלים, הם זוכים בזה תוך כדי משחק, אבל אפשר גם לקנות. הוא בעצמו בא עם הרעיון, שוב, זה אותו עניין שאנחנו מבקשים מהם לבוא עם הפתרונות, ואמר, אם כל השבוע עמדתי במשימת הסדר שסיכמנו עליה, אז היא תקנה לי ב5 שקלים את ה...
את התוסף הזה, מגניב, את המדהים.
דוגמה, אפשר סתם לעשות יום כיף ביחד. אפשר הרבה דברים, זה לא חייב גם לעלות, להיות משהו בכסף.
כן, זהו, אני בטוחה שיש הורים שכזה יפחדו מזה, מה, ואז זה יהיה תלוי בזה שאני אתן להם את התגמול, אני אתן להם את ההפתעה, אז רק אז הם יסדרו, אחרת הם ימנו מכל דבר. אז מה את יכולה להגיד לאותם הורים שחוששים?
שוב, זה משהו בהוויה של הנערים האלה, כשהם יהיו גדולים, אני מבטיחה לכם, שהם לא יצטרכו לקבל כסף. שוב אני אומרת, זה לא חייב להיות כסף, תשאלו אותם, תשאלו אותם, תתייעצו איתם, תחשבו ביחד, אם לא מתאים כסף, אז יש 1,000 דברים אחרים.
יכול להיות אפילו, לא יודעת מה, איזשהו חוג, או פעם בשבוע ללכת עם חברים לסרט, שגם ככה אולי הם רוצים לעשות את זה, גם ככה אולי יבקשו את הדברים האלה.
נכון.
אז זה יכול להיות כמשהו שהנה, כל אחד יבוא לקראת השני, כזה.
כן, נכון.
כי באמת אם מתבגרים, זה מערכת יחסים אחרת, את אמרת זה מקודם. מתבגרים לעומת ילדים. יש דברים שאולי יעבדו על ילדים, אבל מתבגרים הם כבר יותר מבינים, הם כבר בוגרים, הם רוצים את הנפרדות. נכון. אז יש מקומות שבהם לצוות עליהם, או להגיד להם, תעשו ככה, יכול ליצור התנגדות. אז בעצם, טיפ שחוזר על עצמו במספר וריאציות באפשרויות, זה באמת ליצור איזושהי תקשורת שכזה רואה אותם, לשאול אותם מה הם חושבים, לחשוב ביחד על פתרונות, לבוא לקראתם. לפעמים זה קצת לא נעים, כי זה כאילו משהו שהורים יכולים לחשוב עליו כמה, אבל זה משהו שצריך לעשות. גם אני בבית שאני גדלתי, הייתי צריך לסדר את החדר, ואף אחד לא נתן לי כלום, נכון? אז זה כאילו יכול ליצור אצל אותו הורה מין תחושה כזאת של כזה, מה, נפנק אותו, ניתן לו, אבל בסוף צריך למצוא באמת את מה שעובד.
זה עובד. דימון או מתבגרים עם הפרעת קשב, זה עובד. שוב, זה לא לנצח. ברגע שמוטמע הרגל, משהו כמו 3-4 שבועות, אז כבר לא צריך, כי הוא כבר רגיל, בסדר? עוד דבר זה לשבח את המאמץ. לא להגיד איזה מדהים אתה, וואלה, ראיתי שהתאמצת, גם אם הוא לא עשה את זה ב-100%, גם אם הוא שכח איזה גרב זרוקה איפשהו, אבל הוא כן אסף את התיק וכן אסף את הנעליים, לראות את זה, אפילו שזה נראה לכם מובן מאליו, לתת על זה כאילו איזושהי אינדיקציה שראיתם, שאתם רואים שהוא משתדל, שאתם רואים שהוא מתאמץ.
נגיד איזה כיף להיכנס הביתה, והכניסה פנויה.
נכון.
ראיתי שהיום לקחת דתיק לחדר, נכון?
נכון, בדיוק, בדיוק.
או היום כשישבת לאכול בפינת אוכל, לא ישרת את הצלחת על השולחן.
הדברים האלה מאוד מאוד מעודדים אותם להמשיך ולנסות ולהשתדל, הרבה יותר ממה שעוד פעם לא סידרת, שוב ישרת את הכל מפוזר, בואו נראה מה כן.
כי זה נותן להם תחושה שרואים אותם.
נכון.
רואים את ההשקעה, את המאמץ, כי הפרעת קשב זה משהו שלא רואים, ואז לא רואים את האתגר הפנימי, כאילו זה לא כמו איזושהי מוגבלות שהיא פיזית. לפעמים ההתנתקויות האלה, לא לסיים משימה עד הסוף, כדי להצליח לעשות את זה צריך מאמצים מיוחדים כדי להגיע לזה. אז כשאתם בתור הורים רואים את זה, זה לפעמים מגביר את המוטיבציה.
לא לפעמים, זה מגביר.
כי אפילו תדמיינו את עצמכם רגע נערים, ילדים, תרגישו את זה. כאילו איזה כיף זה פתאום כשאמא רואה אותי.
נכון.
או רואה את מה שניסיתי לעשות, ולא רק את מה שלא הצלחתי, לא עשיתי, לא חשבתי עליו.
בסופו של דבר, הילדים, כשהם מתבגרים, אז אולי יצטברו דברים, אבל הם לא נולדו או באו לעולם כדי לעשות לנו דווקא. זאת לא המטרה, לא משימת החיים שלהם לשגע אותנו. זה יוצא להם על הדרך, אבל זאת לא המשימה. אז בואו נזכור את זה, וכמו שאמרתי, תזכרו גם אתם, כשאתם הייתם בגיל ההתבגרות, כמה דווקא עשיתם להורים שלכם?
נכון.
או רציתם לעשות, ואולי לא יכולתם, אבל כמה דווקא רציתם לעשות? אני עשיתי המון דווקא.
כן, דיברנו על זה מקודם, שגם לפעמים במערכות יחסים, לפעמים מתחשק לעשות דווקא, שמבקשים משהו ספציפי ולא מתחשק, או מעירים איזה הערה כזאת שמתחפשת למשהו שהוא לטובתי, איזה פידבק תחת לפני השטח, זה בעצם ביקורת שנאמרת בצורה יפה, אבל לפעמים פשוט אותו אדם קולט את זה, ואם זה משהו שלא נעשה בצורה שהיא אמיתית, מתוך רצון אמיתי לבוא בטוב, לתקשר יותר בצורה שהיא בגובה העיניים, אז מרגישים את זה, מרגישים את זה בסאב-טקסט של האמירות.
גמרי. ושוב, מתבגרים ובכלל ילדים הפרעת קשב, לרוב הם מאוד מאוד רגישים. זה נושא אחר, אני פותחת פה נושא אחר, אבל רק בחצי מילה, אנחנו יכולים לשחק אותה פוקר פייס וכאילו כלום, והם עדיין קולטים אותנו, אז תזכרו את זה, זה בכלל באופן כללי. דיברנו על גיל צעיר, תתחילו מגיל צעיר, משימות, סדר, בקטנה, צעדים קטנים דיברנו.
אנחנו ממש כיסינו את כל הנושאים שרצינו כן. לדבר עליהם. ובינתיים אני אומר שלעשות תהליך אמיתי, במיוחד שזה נקודות שהן כואבות לשני הצדדים, מתבגרים והורים, בסוף גם כן, אנחנו צריכים לזכור שגם להורים עצמם יש את האתגרים שלהם והקשיים שלהם, ולא תמיד קל לבוא ולראות את זה בצורה חיובית, נכון. ולבוא לקראת. אנחנו חושבים בסוף גם על עצמנו, ורוצים לנהל את הבית, אבל הרעיון הוא לנסות להתחיל כמו שאמרנו עם המתבגרים באיזשהו משהו קטן, באיזה דבר אחד שאתם תקחו, תבחרו את הדבר הקטן הזה שאתם מנסים לאמץ, ותראו איך זה מהדהד בבית.
לגמרי. אין לי מה להוסיף. סיכמת את זה מצוין.
יפה מאוד. טוב, אז כמו שאת אמרת כאן, תבחרו את המלחמות שלכם, מה זה אומר?
אז זה קצת מחבר אותנו להתחלה. את החדר שלהם, אם אתם יכולים, תשאירו להם.
נכון.
עזבו, אל תכנסו לחדר. כן. פשוט תסגרו את הדלת, אל תסתכלו. תעברו בלי להסתכל. את המרחב הציבורי, תנסו לעשות שם עבודה, לאט לאט. קצת עם הדברים שדיברנו עליהם פה, ובכלל, באמת תבחרו את המלחמות, זה תמיד חשוב.
יופי, אז רונית, תודה רבה רבה. איך אפשר למצוא אותך?
אז יש בפייסבוק, יש באינסטגרם, ויש אתר, רונית, רונית גויכמן.
תודה רבה.
תודה, תודה שהערכת אותי.
תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי ארבל אורפז. למטה בתיאור תוכלו למצוא קישורים לכל הפלטפורמות שבהן אני מפזרת את החשק לסדר. מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלנו, עושים סדר, לשאול שאלות ולהעלות רעיונות לפרקים הבאים. נתראה בפרק הבא!